Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
ירוק כמו פלדה. שם הכותב, מרצ'לו רוסי. מתוך מוסף כלכליסט. יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא יורם יוספסברג. עריכה טכנית, אלעד לוין. תהליך הייצור של פלדה, אחד מחומרי הגלם המבוקשים בעולם, פולט כמות עצומה של גזי חממה מזהמים וכמעט שלא השתנה כבר 170 שנה. כעת שורה של סטארט-אפים מבריקים מנסים לחולל מהפכה שתציל את העולם ממשבר האקלים. באחת השכונות הצפוניות של בוסטון, בתוך מעבדה מוצפת אור ניאון, ניצבת קבוצה של מהנדסים ומדענים, לבושים בחלוקים לבנים ובוחנת ערימה מסודרת של מטילי פלדה, כסופים אפורים, גדולים כלבנים, שמוצגת על השולחן. לבני הפלדה הללו יוצרו באמצעות טכנולוגיה חדשנית, כזו שבבוסטון מטל, חברה שהוקמה ב-MIT, מקווים שתשנה באופן דרמטי את הדרך שבה פלדה נוצרת במשך מאות שנים. הטכנולוגיה של בוסטון מטל משתמשת בחשמל כדי להפריד את הברזל מאופרת הברזל, באופן שמאפשר ייצור פלדה נקי מפליטות של פחמן דו-חמצני. אם היוזמה תצליח, היא תאפשר לנקות את אחת התעשיות המזהמות ביותר בעולם, בעיקר בכל הקשור לפליטות גזי חממה. פלדה היא סגסוגת שעשויה כמעט כולה מברזל, עם תוספת כמות זעומה של פחמן, ולעיתים גם יסודות אחרים, ומיוצרת ישירות מאפרות ברזל, לרוב באמצעות כבשנים. מדובר באחד החומרים התעשייתיים הפופולריים ביותר בעולם, ומרכיב חיוני בענפי ההנדסה והבנייה. בהתאם, מדי שנה מיוצרים בעולם כ-2 מיליארד טונות של פלדה. אלא של השפע הזה מתלווה תג מחיר סביבתי גבוה. ייצור הפלדה אחראי ל-7 עד 11% מפליטות גזי החממה העולמיים, מה שהופך אותו לאחד המקורות התעשייתיים המרכזיים בזיהום האטמוספירה. והתחזית היא שלנוכח הביקוש, היקף הייצור עוד עלול לצמוח בשליש עד 2050, כך שהנטל הסביבתי רק יגדל. קצב הייצור הזה מקשה את המאמצים לפתור את משבר האקלים. לפי האום, כדי להגביל את ההתחממות של כדור הארץ לעלייה של 1.5 מעלות צלזיוס בטמפרטורה הממוצעת, כפי שנקבע בהסכם פריז מ-2015, נדרשת הפחתה משמעותית של פליטות פחמן תעשייתיות. בהתאם, סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה כי כמות הפליטות מענף ייצור הפלדה ומתעשיות כבדות אחרות תאלץ להיחתך ב-93% עד 2050. לנוכח הלחץ הגובר מצד ממשלות ומשקיעים להפחית את הפליטות, כמה יצרניות פלדה, ובהן יצרניות גדולות וחברות סטארט-אפ, מתנסות בטכנולוגיות חדשניות המתבססות על שימוש במימן או בחשמל, במקום בשיטה המקובלת שמחייבת שימוש נרחב בפחמן. חלק מהמאמצים הללו עשויים להפוך למציאות מסחרית, כבר בקרוב. זה מרגש שדברים רבים כל כך קורים בו זמנית, כי אנחנו מדברים על תעשייה עתירת השקעות שנמנעת מסיכונים ושהמהפכות בה נדירות ביותר. אומר קריס בטאי, כלכלן בתחום האנרגיה במכון המחקר הפריזאי IDDRI, המכון לפיתוח בר קיימא ויחסים בינלאומיים. ועם זאת, מומחים מסכימים ששינוי נרחב כזה בתעשייה עולמית שגלגלה יותר מ-2.5 טריליון דולר ב-2017 ומעסיקה יותר מ-6 מיליון אנשים, יחייב מאמץ עילאי. מעבר לאתגרים הטכניים הנובעים מהרחבת תהליכים חדשניים כדי לעמוד במועד שהוצב ליעדי האקלים, ישנם גם חששות לגבי סין, שכוונותיה בעניין המאמץ לצמצם את היקף פליטות הפחמן של סקטור הפלדה נותרו עמומות. זה לא היה פשוט לנקות תעשייה שכזו מפחמן, אבל אין לנו ברירה, אומר בטאי. עתידם של הענף ושל האקלים שלנו תלוי בכך. מחזור לא יענה אפילו על חצי מהביקוש. יש למצוא דרך אחרת. תהליך הייצור המודרני של פלדה כולל כמה שלבים. בדרך כלל תוכנים את עופרת הברזל, שהיא החומר גלם העיקרי, והופכים אותה לגושים או גרגירים בתהליך שנקרא סינטור. בתהליך נפרד, דופים פחם עד שהוא הופך לקוק. קוק, חמר דלק עתיר פחם, המיוצר מפחם שעבר זיקוק. עופרת הברזל והקוק מעורבבים יחד עם אבן גיר, ומוזנים לתוך כבשן יהודי גדול, תנור רם, שאליו מוזרם אוויר לוהט. בחום העז שנוצר, נשרף הקוק. והתערובת מייצרת ברזל גולמי נוזלי, המוכר בשם ברזל גולמי. החומר הנוזלי מועבר לכבשן חמצן, ושם הוא מופגז בחמצן טהור באמצעות צינור מצונן במים, תהליך שגורם לניקוי החומר מהפחמן, כך שהמוצר הסופי הוא פלדה גולמית. תהליך זה שפותח בשנות ה-50 של המאה ה-19, גורם לפלטות של פחמן דו-חמצני בכמה דרכים. ראשית, התגובה הכימית בתנור הרם גורמת לכך שהפחמן שהיה לחוד בקוק ובאבן הגיר מתמזג עם חמצן באוויר ליצירת פחמן דו-חמצני כתוצר לוואי. נוסף על כך, חימום הכבשנים, כמו גם הפעלת מפעלי סינטור וקוק, מסתיים באנרגיה מופקת משרפת דלקי מאובנים, פחם, נפט או גז, תהליך שמוביל גם הוא לפלטת פחמן דו-חמצני. השיטה הזו משמשת להפקת כ-70% מהפלדה בעולם, וגורמת לפלטה של כמעט 2 טונות של פחמן דו-חמצני על כל טונה של פלדה. ה-30% הנותרים מיוצרים כמעט כולם בכבשני קשת חשמלית שבהם משתמשים במעגלי חשמל כדי להמיס פלדה. לרוב ממתכות למחזור, ושפולטים פחות פחמן דו-חמצני מאשר תנורם, אבל כיוון שמלאי המתכות למחזור מוגבל, שיטה זו לא תוכל לענות על כל הביקוש העתידי, אומר ג'פרי ריסמן, בכיר ב-Energy Innovation, מכון מחקר למדיניות אנרגיה ואקלים. לדבריו, מדיניות יעילה יכולה להביא לכך שמחזור יספק 45% מהביקוש העולמי עד 2050. השאר יסופק מאפרות ברזל, משם מגיעות רוב הפליטות. כך שאם תעשיית הפלדה מתייחסת ברצינות למחויבותה בעניין האקלים, יהיה עליה לעצב מחדש מן היסוד את הדרך שבה היא מייצרת את החומר ולעשות זאת במהירות. משלוח ראשון של פלדה ירוקה כבר נמסר לוולבו. אחת מהטכנולוגיות האלטרנטיביות שנבחנות כעת מחליפה את הקוק במימן. היברית. טכנולוגיה מימנית פורצת דרך להפקת ברזל. מיזם שוודי משותף ליצרנית הפלדה SSAB, לא סאב, ספקית האנרגיה ווטנפול ומפיקת עופרות הברזל LKAB. מפתח אלטרנטיבה לגישה שבה משתמשים בדלקי מאובנים כדי לחלץ את החמצן מכדוריות של עופרת ברזל. התוצאה היא ברזל נקבובי המכונה ברזל ספוגי, ספונג' איירון. בשיטה שמפותחת בהיבריד, לעומת זאת, החמצן מחולץ מעופרת ברזל בעזרת מימן. המימן הזה מופק באמצעות אלקטרוליזה, שימוש בזרם חשמלי, במקרה זה ממקור אנרגיה ירוק, כדי להפריד מים למימן ולחמצן. זאת בניגוד לתהליך הרווח יותר של הפקת מימן, שמסתייע בשריפת מתן שפולטת פחמן דו-חמצני. הברזל הספוגי שמתקבל בתהליך מוכנס לכבשן קשת חשמלית, שם מופקת ממנו פלדה. תוצר הלוואי היחיד של התהליך הוא פליטת אדי מים. הטכנולוגיה הזו מוכרת כבר זמן מה, אך עד כה היא בוצעה רק במעבדה, אומר מיכאל נורדלנדר, בכיר בווטנפול שתפקידו לצמצם את פליטות הפחמן בענף. מה שאנחנו עושים בהיבריד הוא לבחון אם היא יכולה לעבוד גם ברמה התעשייתית כולה. אבן הדרך הראשונה של המיזם הושגה באוגוסט האחרון, כאשר SSAB, שמפיקה את התוצר הסופי ומשווקת אותו, סיפקה ליצרנית הרכב וולבו משלוח ראשון של פלדה ירוקה, ששימשה אותה לבניית אבות הטיפוס לדגמים שלה. SSAB מתעתדת להשלים עד 2026 את הקמתו של מפעל לייצור פלדה ירוקה בקנה מידה מסחרי. מיזם שוודי נוסף, ששמו H2 גרין סטיל, מפתח גם הוא מפעל לייצור מימני של פלדה בהיקף מסחרי. במקרה זה, בעזרת 105 מיליון דולר שגויסו ממשקיעים, בהם גם חברות כמו מרצדס בנץ, סקניה, חברה שוודית לייצור מסעיות בבעלות קבוצת פולקסווגן, ו-IMAS, פאונדנשן, קרן המקושרת לאיקאה ומתמקדת בהשקעות ירוקות. ב-H2 מתעדים להתחיל בייצור עד 2024 ולהגיע עד 2030 לכושר הפקה של 5 מיליון טונות של פלדה ירוקה בשנה. חברות נוספות הבוחנות ייצור פלדה באמצעות מימן, כוללות את ארסלור מטל, טיסנקרופ וזלצינגליטר בגרמניה, פוסקו בדרום קוריאה ופוסטלפיינה באוסטריה. חשמל יכול לשמש גם להפחתת השימוש בעופרת ברזל. בוסטון מטל, למשל, פיתחה תהליך ששמו אלקטרוליזת תחמוצת מותכת. זרם חשמלי מועבר בתא מכיל עופרת ברזל, מלהיט אותה וגורם לביעבוע של חמצן שנאסף ומסולק. הברזל המותח שנותר בתא מצטבר בקרקעיתו, נאסף ואז מעורבב עם פחמן ורכיבים אחרים ליצירת פלדה. למעשה אנחנו מחליפים את הפחמן בחשמל, כסוכן בתהליך של הפחתת רמת החמצון, מסביר אדם ראודרינק, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. זה מאפשר לנו לייצר פלדה איכותית מאוד, תוך שימוש בפחות אנרגיה ובפחות שלבים מאשר ייצור פלדה מסורתי. לדבריו, כל עוד האנרגיה מגיעה ממקורות ירוקים, התהליך לא מייצר שום פליטת פחמן. ראודינק אמר עוד כי החברה, שבשלב זה מפעילה שלושה קווי ייצור ניסיוניים במפעל בפרברי בוסטון, פועלת להפיכת השיטה למסחרית בעזרת 50 מיליון דולר, שגויסו מקבוצת משקיעים שכוללת את BMW ואת קבוצת Breakthrough Energy, שהקים ביל גייטס ושפועלת לפיתוח מקורות אנרגיה חליפיים. בחברה מתעדים לפתוח מפעל ראשון בקנה מידה מסחרי עד 2025. אני מאמין שיש מקום לכל הפתרונות הללו, בהתחשב במיקום, בזמינות ובתוצר המיועד, אומר פרופסור סרידר סיטרמן, מרצה להנדסת חומרים באוניברסיטת אריזונה סטייט. אולם, אינני חושב שבשלב זה חברה אחת לבדה יכולה לספק פתרון פלא שיספק את כל הביקוש. לגישה המשתמשת במימן יש יתרון מכיוון שהיא מבוססת על טכנולוגיה קיימת, ושהיא בשלה יותר למסחור, מוסיף בטא מ-IDDRI. אך הפיכת תעשיית פלדה לכזו שאין בה כל פליטת מזהמים, תדרוש מציאת גישות נוספות, כך שלהערכתי יימצא בשוק די מקום לכולם. הנעלם הגדול, מה תעשה סין, המייצרת חצי מהפלדה בעולם? אף שתהליכי ייצור ירוקים של פלדה צוברים תנופה, ניצבים בדרכם עוד כמה אתגרים רציניים. האתגר הקשה ביותר הוא שמעבר של הענף כולו לשיטות ייצור חדשות יחייב פריסה רחבה של תשתיות אנרגיה מתחדשות, אומר תומאס קוך בלנק, חוקר בכיר במכון רוקי מאונטן, מלכר מקולורדו. להערכתו, כדי להפוך את ייצור הפלדה למבוסס חשמל, העולם יידרש לשלש את כמות המתקנים להפקת אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח. מכשול נוסף הוא העלויות. מעבר לחשמל או מימן יחייב הוצאות עצומות של הקמת מפעלים חדשים ושדרוגי ישנים. במקרה של שיטת הייצור המימני, תג המחיר של הפלדה יעלה, בעיקר כיוון שרוב מפעלי הייצור ממוקמים בסמוך לאתרי הפקה של קוק ולא בסמוך לתעשיות מימן, מעריך קוך בלנק. העלויות של מעבר לתשתיות מימן יגרמו לעלייה במחירי הפלדה ומוצרי הסופיים לפחות בשלב הראשוני. לפי ריסמן, חקיקה הן בצד ההיצע והן בצד הביקוש תוכל לסייע בקיזוז חלק מהעלויות הגבוהות הללו ולעודד השקעות נוספות בטכנולוגיות ירוקות. ממשלות יכולות לדרוש שפרויקטים ממשלתיים ישתמשו בפלדה ירוקה, ובאופן כזה לתמרץ את ענפי הבנייה והתשתיות לעבור לשימוש בפלדה כזו. הממשלות יכולות גם ליישם מדיניות שתייקר את רכישת הפלדה ממדינות שבהן תקנות הפלטה גמישות יותר. מהלכים כאלה יסייעו ליצרנים מקומיים להישאר תחרותיים בעת שהשוק לפלדה ירוקה יתרחב והליכי הייצור החדשים ירוויחו את יתרון הגודל. המכשול הגדול ביותר הוא ככל הנראה סין, שמייצרת יותר ממחצית התפוקה העולמית של פלדה, 90% ממנה באמצעות תנור רם. בספטמבר 2020 הכריז נשיא סין שי ג'ינפינג כי המדינה הציבה יעד של ניטרליות פחמנית עד 2060, במאמץ לצמצם את הפליטות ממפעלי הפלדה המקומיים שאחראים לכ-15% מפליטות הפחמן בסין, הממשל התחייב גם כי עד 2030 לכל המאוחר, סין תעבור להפחתה בפליטות מייצור פלדה. ועם זאת, בששת החודשים הראשונים של 2021, הכריזו בסין על 18 פרויקטים חדשים המערבים שימוש בתנורם, כך מדווח המרכז למחקר על אנרגיה ואוויר נקי, גוף מחקר מהלסינקי. תעשיית הפלדה היא אחת החשובות והמאתגרות ביותר במאמץ להפחתת פליטות הפחמן, אומר ריסמן, ולפיכך שיתופי פעולה עולמיים בתחום יסייעו משמעותית לקידומו. ראודינק מבוסטון מת על מסכים. אנחנו מתמודדים עם אתגר פנטסטי, אמר, אבל אנחנו מוכיחים שהפתרונות קיימים ושהם עובדים. מרצ'לו רוסי הוא עיתונאי מדע ואיכות הסביבה העצמאי ממילאנו, איטליה. כתבותיו התפרסמו בין השאר ברויטרס, ויירד, סמיצוניאן, אאוטסייד ואלג'זירה. הכתבה התפרסמה במקור באתר אנדארק. ירוק כמו פלדה. תהליך הייצור של פלדה, אחד מחומרי הגלם המבוקשים בעולם, פולט כמות עצומה של גזי חממה מזהמים וכמעט שלא השתנה כבר 170 שנה. כעת, שורה של סטארט-אפים מבריקים מנסים לחולל מהפכה שתציל את העולם ממשבר האקלים. ירוק כמו פלדה. שם הכותב, מרצ'לו רוסי. מתוך מוסף כלכליסט. יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא יורם יוספסברג. עריכה טכנית, אלעד לוין. Radio.